היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. למרבה הצער, עם הרגיעה בהתפשטות של נגיף הקורונה, עיריית תל אביב ועוד כמה עיריות הודיעו על החזרת התחבורה הציבורית בשבת. איתם קשה לדבר, הם עצמם מקבלי ההחלטות שם מקורבנות התרבות החילונית שפשטה כאן בארץ, החינוך שלא מלמד מציאות הבורא, תורה מן השמיים, המשמעות של השבת, העדות שיש בשבת, שזה האות, כמו שהכריז הקדוש ברוך הוא, אות היא ביני ובין בני ישראל, זה הסימן בינינו. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. יש כאן הכרזה, כשיהודי שומר שבת, כשעם ישראל שומר שבת, הוא בעצם מכריז על האמונה שלו בבורא עולם. מחלל שבת, התורה משווה אותו לאדם שמכריז חס ושלום על כפירה בבורא עולם, גם אם הוא מצהיר אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה המבחן אם אתה מאמין בי או לא. אבל הם עצמם, אותם מקבלי ההחלטות שגדלו בתרבות ובבתי ספר שלא לימדו אותם, את היסודות האלה שאבותינו במשך כל הדורות מסרו נפש עבורם, איתם קשה לדבר, אבל לכל הפחות לעצמנו, לכל אדם ואדם במישור הפרטי שלו, כמה אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בשמירת השבת, בהפצת אור היהדות, ללמד יהודים מה המשמעות של להיות יהודי, במה מתבטאת היהדות שלהם, מה הייעוד של עם ישראל ונתתיך לאור גויים, לשמש כדוגמה לכל אומות העולם, בקשר, בקרבה לבורא עולם, לא לחינם הקדוש ברוך הוא נתן לגויים רק שבע מצוות, ולעם ישראל תרייג מצוות. מי שלא יהודי יכול לאכול כל דבר, חוץ מהשבעת הדברים הבסיסיים, שהם איסור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי שלא להתעלל בבעלי חיים, ברכת השם, גזל ומערכת משפטית של דיני ממונות, אלה בעצם השבע מצוות הבסיסיות שנועדו לתת לאזרחי מדינת האלוקים, שהם כל אומות העולם, כללים בסיסיים איך להתנהג. לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בנים אתם להשם אלוקיכם, תייצגו אותי בעולם, תראו מה זה שלמות של אדם ששש ימים הוא עובד, ביום השביעי שובט מכל הגדרה של מלאכה, כפי שהתורה ציינה מה מוגדר מלאכה. ובזה תכריזו על האמונה שלכם בי, אתם לא תאכלו כל דבר, בעלי חיים טורפים, מאוסים, אתם נמנעים מלאכול אותם. כתר של תפילין בראשו של יהודי, גלימת מלכות של תלית, ממלכת כהנים כפשוטו. ובמקום שנפיק לקחים מהחודשים האלה שלא היו פשוטים, הקדוש ברוך הוא השביט את כל העולם כולו לעורר אותנו לחשבון נפש, לבחינה עצמית, לתיקון המעשים, ואין ספק שבחודשים האלה מאזן הזכויות של עם ישראל עלה, מאזן החובות ירד, כל המופעי תרבות ומצעדים, כל מה שלא מתאים לעם ישראל, הכל התבטל, הכל הושבט. וחזל למדו מפסוקים שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל לעורר אותנו לחשבון נפש. גם לעולם כולו יש הרבה מה לתקן, אבל כשמדובר בבניו של מלך מלכי המלכים, מישהו הכריז בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, הציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו היא גבוהה הרבה יותר מאשר כל אומות העולם. וכמובן שהשכר בהתאם, גוי ששמר שבע מצוות מגיע לעולם האמת אחרי 120, אז הוא מקבל שכר בהתאם למעשים שלו. לעומת זאת, יהודי שקיבל מנוע מסוג אחר, כמו שהמקובלים מציינים, מדוע הגוי שמתגייר צריך תבילה, מילה, קבלת מצוות, זה שינוי במבנה הרוחני של האדם, שהופך את הפנימיות שלו להיות כלי, מנוע גדול שמתאים לכל התרייג מצוות. שאגב, זו גם הסיבה שהרבה תמהים מה פשר סוד המוח היהודי, איך ייתכן שכל השינויים ופרסים יחי יוקרתיים וגילויים חדשים, מאחורי הכל מסתתר מוח יהודי. והתשובה היא, מכיוון שיש כאן מנוע אחר, שהקדוש ברוך הוא נתן מנוע כזה לכל אחד ואחת מאיתנו, גם מצפה מאיתנו להפעיל את המנוע הגדול הזה, לא על שטויות והבלים, אלא על דברים גבוהים, על דברים מרוממים. ומן הראוי כאן להקריא פסוקים מתוך ספר נחמיה, ממש ההיסטוריה שהייתה אז כשהגיעו יהודים לארץ ישראל, לאחר שיצאו לגלות בחורבן בית המקדש הראשון. ונחמיה בעזרה, שהגמרא אומרת שעזרה הסופר שהיה כהן גדול, הוא הנביא מלאכי. שמו הנוסף היה מלאכי, והוא הנביא האחרון שעמד לעם ישראל, והכריז בסוף הנבואה האחרונה שלו, כלומר הנבואה האחרונה בהיסטוריה שעם ישראל קיבל, זכרו תורת משה עבדי. הקדוש ברוך הוא מצווה שתזכרו, זו הנבואה האחרונה, אבל תזכרו לדורות. בשבוע שעבר הסברנו מדוע נפסקה הנבואה, על פי דברי חז"ל, שבזמן שביטלו את היצר של עבודה זרה, במקביל זה לעומת זה עשה אלוקים, גם הנבואה פסקה מישראל. והנה עם ישראל עולה לארץ ישראל, נחמיה מגיע מלא שמחה, אפשר לבנות את בית המקדש השני, ושם בספר נחמיה פרק י"ג, פסוק ט"ו, מספר נחמיה כך: בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיתות בשבת. היו מחללי שבת, דורכים את הגת, מכינים ענבים, יין, ומביאים הערמות, ועומסים על החמורים, ואף יין, ענבים, ותאנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת. והעיד ביום מכרם צייד, והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מחר, ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. כך אומר נחמיה, ממש מזכיר לנו דברים שרואים את הירידה הרוחנית שרואים. נחמיה אומר שהוא לא שתק, הוא מיד פעל מול המנהיגים, והריבה את חורי יהודה, אלה המנהיגים שהיו, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלוקו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת? כדאי לפתוח את הספר, לראות בפנים, נחמיה פרק י"ג. ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה אשר לא יפתחו מד אחר השבת, ומנערי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. וילינו האוכרים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים פעם ושתיים, כלומר המתינו אולי יהיה זה שינוי, והעידה בהם ואומרה להם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו יד, אשלח, אם תשנו, כלומר פעם שנייה תעשו את זה, יד אשלח בכם, מן העת ההיא לא באו בשבת. כלומר רואים שהירידה הרוחנית שקיימת בעם ישראל, היא לא הפעם ראשונה, גם כשעלו עם ישראל מהגלות הראשונה, היו במצב רוחני ירוד, אבל כאשר מנהיגי העם התעוררו לחזק את העם, לקרב אותם, כמו שמסופר שם שגם היו נשים נוכריות שדרש מהם לעזוב ושמעו לו ועזבו, ואז זכו ברוך השם לבניין בית המקדש השני, עד ששוב הייתה ירידה מוסרית ושוב ירדו לגלות. אבל הנקודה המרכזית שאומר להם נחמיה, שאלה מילים שצריכות להדהד אצל כולנו, הלוקו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. המילים האלה צריכים לכל הפחות לקחת לעצמנו, לנסות לחזק ידידים, מכרים, קרובי משפחה, כל מי שבידינו לפעול ולקרב אותו, וגם את עצמנו לחזק בלימוד הלכות שבת, לשמור את השבת כראוי. אנשים לא מודעים עד כמה שמירת השבת מעניקה עונג ושמחת חיים, אפילו עולם הזה, בלי קשר לעניין של עולם הבא והעדות על מציאות הבורא. כמה אנשים שהתחילו לשמור שבת מדווחים על שינוי מהותי בחיים. זה נכון שהיו רגילים בימי שבת לצאת לביקורי קרובי משפחה ונסיעות שונות וטיולים, אבל אפשר את כל זה להעביר ליום שישי בקיץ, יום שישי ארוך, השבת נכנסת מאוחר, אפשר לצאת ביום שישי לבקר, לטייל, ואת השבת להקדיש לחיבוק בחיק המשפחה, לבית הכנסת, לסעודת שבת, שירי שבת, דברי תורה על השולחן. יש אנשים שיש להם שכנים לא דתיים ומפחדים לדבר איתם, והם לא יודעים שיש כל כך הרבה שהיו שמחים לבוא לבית הכנסת, אבל הוא מרגיש כאילו שהוא נכנס לבית של מישהו אחר בלי רשות, הוא לא רגיל ללכת. אבל כשהוא רואה את השכן עם בגדי שבת והילדים המתוקים שלו יוצאים כך באהבה, ברוגע, בלי הלחץ של כל השבוע, הרי פנים של שבת אלה פנים אחרות אצל יהודי שומר שבת. רואים את הרוגע, רואים את השלווה, כי הוא לא הולך עם טלפון בכיס שזה לבד כבר, בלי שירגיש, מכניס אותו לאווירה כזו של דריכות, מתי יגיע הטלפון ולמי צריך לענות, ועסקים ועבודה וטרדות, ולנקות את הרכב, וכל מיני עיסוקים משונים שאנשים עושים אותם בשבת, כל זה מעבירים ליום חול. והשכן שרואה את שכניו צועדים ברוגע, בשלווה, ייתכן מאוד שבליבו ישנה תחושה של קנאה מסוימת, אבל צריך לפנות אליו, להזמין אותו. אתה רוצה לבוא איתי לבית הכנסת? תבוא איתי רק בערב שבת אפילו, אבל תבוא, תתאם. וגבאי בתי הכנסת, רבני בתי הכנסת, כמה חשוב שיעודדו את המתפללים, תבואו איתכם את השכנים, את המכרים, וכשמגיע אדם שלא רגיל לבוא, מקבלים אותו בסבר פנים יפות. יש אנשים מתביישים, שמעתי את זה בפירוש, מאנשים שפעם ראשונה הלכו לבית הכנסת כדי לטעום טעמה של שבת, אבל ישבו שם ולא ידעו איך פותחים סידור, לא ידעו מה קוראים. וכשלפתע מי שיושב ליד מאיר פנים ומראה לו, נותן לו את הסידור שלו, מראה לו איפה המקום ואיך לדפדף ולהיכן להגיע, חוזרים לבית עם תחושה אחרת, שומעים את הקבלת שבת, את השירי שבת, הקידוש, האווירה, סעודת שבת, דברי תורה על השולחן. כשהאווירה בבית היא האווירה של מתיקות של שבת, של נעימות, שהנרות דולקים והטלפונים קבועים ויודעים שעד מוצאי שבת אין על מה לדבר. לפני תקופת הקורונה היינו בברזיל, ושם סיפר לי מי שארגן שם את הסמינר, יהודי מאוד עמיד, שתרם הרבה בשביל הסמינר שיתקיים, ויבואו אנשים ויתחזקו, הוא אומר שיש לו עסקים מסועפים עם הרבה גויים, ואמרו לו, אנחנו מקנאים בך, שיש לך יום בשבוע שכולנו יודעים שאי אפשר לדבר איתך, הטלפון שלך סגור. יש לך מנוחת הנפש, אנחנו יום יום, 365 ימים בשנה, רק במתח של עסקים ועבודה וטלפונים, ולא יכולים שלא לענות. אבל יהודי, כשמעביר מסר לכל הסביבה, לכל המכרים, לכל המשפחה, מהשבת הזו אני שומר שבת, בבקשה לא להתקשר אליי, שולח הודעה לכולם, אני בשבת, הטלפון אצלי סגור. אז מתרגלים שפונים אליו לפני, פונים אליו אחרי, וכמו שכתוב, תעמו ראו כי טוב השם. אנשים תואמים את המתיקות של השבת, את הנעימות של השבת, אז הם עצמם מתגעגעים ורוצים עוד ועוד. זה אפילו מההיבט של העולם הזה. קל וחומר כשמבינים את העומק שבשבת, שיש בזה הכרזה על אמונה בבורא עולם, זה מבחן של אמונה. למה כתוב בהלכה שיהודי מחלל שבת בפרהסיה, כשמוזג יין שאינו מבושל, ינו יין נסך, כאילו לא יהודי מזג. אם היה עובר איסור אחר, אין לו דין של ינו יין נסך. זה דבר שדורש הסבר, דורש הבנה. והתשובה היא כי הקדוש ברוך הוא יכריז על השבת שזה המבחן של האמונה של היהודי בבורא עולם. פסוקים מפורשים, בשמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. אלה פסוקים שגם מי שמחלל שבת, אבל לפחות יש לו את הקידוש בשבת, הוא מכיר את הפסוקים. שהקדוש ברוך הוא אומר שברית עולם, קראתי ברית איתכם, וזה האות ביני ובין בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. וכאשר מצרפים לכך את ריבוי הזכויות שיש לעם ישראל, את השמירה ואת ההגנה בזכות שמירת השבת, בזכות ההליכה בדרך השם, כמה מעלות יש לאדם כזה שעד היום לא היה שומר שבת ומתחיל לשמור שבת? במצטרף לכל המאגר העצום הזה של הזכויות שיש לעם ישראל. כי כמו שכולנו יודעים, הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל בשני מסלולים. יש את המסלול הפרטי של כל אדם ואדם לפי מעשיו, ויש את המאזן הכללי של עם ישראל, שכל נשמות ישראל כרוכות ומחוברות וקשורות זו לזו, כשכל פעולה טובה או רעה משפיעה על כלל ישראל. חז"ל המשילו את הדבר לאדם שיושב בספינה, באונייה, בסירה, והנה רואים אותו לוקח מקדחה וקודח חור מתחת הכיסא שלו. צועקים עליו כולם, מה אתה עושה? והוא נוזף בהם בחזרה, למה אתם מתערבים לי בחיים? איך אומרים היום? חיה ותן לחיות. אני לא קודח מתחת הכיסא שלך, מתחת הכיסא שלי, אל תתערב לי בחיים. מה פירוש אל תתערב? הרי אתה קודח מתחת הכיסא שלך, אתה תטביע את כולנו. אנחנו כולנו נמצאים באונייה אחת. כך כל נשמות ישראל כרוכות ומחוברות וקשורות זו לזו, זה דין הערבות שיש בעם ישראל. כשעוד יהודי, עוד יהודיה מתחזקים בתורה, במצוות, במעשים טובים, הרי הם תורמים למאגר הזכויות של עם ישראל. נמנעים מעבירות, מוסיפים עוד זכויות, וכמה שהניסיון לאדם יותר קשה, גם שכרו יותר גדול. למה אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? כי לשנות הרגל, יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, לשנות הרגל הרבה יותר קשה מאשר להמשיך אדם שגדל על ברכי התורה, ודאי שמעלתו גדולה ושכרו גדול, והרוויח שהוא לא נמצא עם כל הצלקות האלה שמלוות לעתים אדם שיש לו זיכרונות לא נעימים מהתקופה של העבר שלו, אבל מאידך זה ששינה את ההרגלים שלו לפום צערה אגרה, כמה שהקושי יותר גדול, כך שכרו של האדם יותר גדול. והחובה של כולנו לא רק לדאוג לעצמנו ולומר שלום עלייך נפשי, ברוך השם, ילדיי מתחנכים בתלמודי תורה, יש לי נחת מהילדים, טוב לי במשפחה, עונג שבת, מתיקות של מצוות, של כל מעגל השנה, הרי כל זה מוסיף כל כך לחוויות שיש לאדם במהלך השנה. אותם שאינם שומרי תורה ומצוות, ביום שבת וסוכות ופסח ופורים, כמעט כמו כל יום רגיל, אולי קצת סממנים, הם לא מרגישים את הריגושים, את העונג, את ההתפעלות הזו שהנה השגתי את רוג מהודר, וכולו שמח ומאושר, איזה יופי של את רוג הצלחתי להשיג, ובונה סוכה כהלכתה, מברר את ההלכות, מקשט את הסוכה. חנוכה, הוא מבין את המשמעות של חנוכה, מה היה בימים האלה, ובהדלקת נרות, הלב מתמלא אור, כך פורים עם כל העומק של החגיגה והשמחה והשתייה, כשמבינים את המשמעות מה אנחנו עושים עכשיו. חג הפסח, חודש לפני, ניקיונות וכל הבית מתארגן ומגיעים לחג וחוגגים כהלכה, נזרים מחמץ במשהו. הרי כל הצירוף של מעגל השנה היהודי עם שמירת השבת והסדר יום הנפלא והזהירות בממון הזולת, הכל כהלכה, הכל על פי רצון השם, וכשיש ספק מיד שואלים מה ההלכה. אלה, זו צורת חיים שונה לחלוטין, אני מדבר נטו מצד עולם הזה, שהאדם מרגיש את הרוממות ואת הקרבה ואת אהבת השם, את השמחה שלו, כמה הוא אוהב את בורא עולם, כמה בורא עולם אוהב אותו, וכמה זכויות מוסיפים לעם ישראל, בפרט בזמנים כאלה, לאחר שהקושי הגדול של הסגירות, שהקדוש ברוך הוא סגר את כל העולם, כעת דברים נפתחים יותר, אבל צריכים לעשות חשבון נפש. התורה בפירוש אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן בתחילה רמז. אם אנחנו מתעוררים ומתקנים את מעשינו, נפלא מאוד, אין אבא שאוהב להקות את ילדיו. אם הוא רואה שאין ברירה, אז הוא מעבה את הרמזים, פסוקים מפורשים. כשהאדם נזהר מראש, הבנתי את הרמז, לא צריך לעבות את הרמז. בזה התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו לנסות לחשוב על שכנים, על מכרים, על קרובי משפחה, קרובות משפחה, לעודד אותם שהילדים יעברו למוסדות חינוך תורניים. כמה כאב וצער ומשבר יש להורים כשרואים את ילדיהם בגיל ההתבגרות, לא פעם לאיזה שפל מגיעים, איזו התמודדות חברתית ואישית וניסיונות קשים. אבל אם מראש הולכים אותם למוסדות חינוך תורניים עם ערכים נכונים, בלי כל הטלפונים והשפטות שיש בהם היום, שההורים אפילו הלא דתיים מזועזעים ממה שילדיהם בגיל 12, 10, 14, נחשפים, צופים, אבל הם מרגישים, זו החברה, איך אני יכול להגיד לו, אתה לא, אז הם נכנעים בכאב גדול. אבל כשמראש הולכים את הילדים למוסדות חינוך תורניים, צריך להסביר להם את זה. תשלח את הילד למקום תורני, אתה תחסוך הרבה צרות בעתיד, הרבה התמודדויות בעתיד. והאחריות כאן היא גדולה. כלומר, אדם שבידו להוכיח, בידו לפעול, בידו לעשות, אם זה במקום העבודה, בצבא, מקומות אחרים, כל אחד איפה שהוא נמצא. ומכיר אנשים שהם לא בדיוק מודעים ליופי של היהדות, למתיקות של היהדות. חזל כמה הרחיבו בעניין הזה שהאחריות עלינו היא גדולה, מי שבידו להוכיח ולא הוכיח, נתפס גם עליהם. מה זה להוכיח? אין הכוונה לעמוד ברחובות ולצעוק צעקות על כל אדם. להוכיח פירושו של דבר בדרכי נועם, בגישה נכונה, לדעת איך להעביר את המסר שהדברים ייכנסו ללב של הזולת, והלבבות פתוחים. רואים את זה ממש מניסיון, הלבבות פתוחים, אנשים מוכנים לשמוע, רק רוצים לשמוע בלי שתבוא בהתנסות ובהשפלות והשמצות, אלא בדרכי נועם, בהסברה נכונה, במאור פנים. ואז אדם שזוכה לעשות בו, לעשות כך, הרי זכות הרבים, זכותו של אותו אדם וזכות כלל ישראל, כל זה נזקף לזכותו, זכות הרבים תלויה בו. נקודה נוספת שיש עליה, לתת עליה את הדעת, כשמדברים על שמירת מצוות בכלל ושמירת השבת בפרט, זו המשמעות של התוצאה של כל פעולה גשמית שאנחנו עושים בעולם הזה. וזה דבר שצריך לחזק גם את עצמנו, את ילדינו, להבין שכל פעולה שאנחנו עושים, לא להסתכל עליה רק מההיבט של המעטפת החיצונית של הדבר, אלא להבין שכל טעמי המצוות, גם הדברים שנאמרו בספר החינוך ובספרים אחרים, על טעמי המצוות, על המשמעות, על המתיקות של המצוות, אפילו דברים שנמצאים בתורת הסוד, הם בעצם קצה הקרחון שנראה מעל פני המים, שנראה כמו הר גבוה, אבל מתחת למים יש הר הרבה יותר גדול שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא קיים. כך כל פעולה שאנחנו עושים, לא לחינם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות את אותם מעשים. כשאומר לנו להניח תפילין, לנו נראה החלק החיצוני, אבל כמה משמעות פנימית לכל הפעולה במערכות הרוחניות של הבריאה, יש בכל פעולה כזו. כך גם חס ושלום אדם שנכשל בעבירה. הוא מרגיש מה כבר עשיתי. אז הדלקתי אור בשבת, עשיתי כך, דיברתי בטלפון. אבל אם היה יודע מה המשמעות מעבר לקיר, שם, בממד הרוחני של הבריאה, היה כל כך מאושר ממעשים טובים שהוא עושה, לדעת עשיתי דבר קטן, אבל תראה מה התוצאה שם, וכל כך נזהר שלא להיכשל בעבירה. יש את המשל המפורסם של המגיד מדובנה על אולם ענק שתלו נברשת כבדה ועצומה בגודלה כדי להאיר את כל האולם המפואר הזה. אבל כדי שהנברשת לא תיפול, קדחו חור בתקרה, חיברו לכבל מאוד מאוד עבה, ואותו קשרו בחוץ לאיזה יתד, וכך כל הנברשת תלויה שם כשהיתד נמצא מעבר לאולם שם בשדה. עבר שם אדם שהיה צריך חבל בשביל החמור שלו. ראה את הכבל המתוח הזה, אמר יפה, זה כבל מאוד עבה, חבל טוב, אני יכול להשתמש בו. גזר חתיכה והשתמש. אבל מה קרה שם באולם? הנברשת נפלה והתנפצה, נזקים, פצועים, הרוגים. כשיצאו כולם בבהלה, מה אתה עושה? הוא אומר, חתכתי בסך הכל חבל. פה חתכת חבל, אבל לך תראה מה עשית שם. ובדור שלנו יש אין ספור משלים מכל עולם הטכנולוגיה שאדם עושה פעולה קטנה כאן ומה קורה שם. לפני לא הרבה זמן שמענו כולנו על אוניות שבמשך כמה ימים נתקעו ומהומה שלמה לא יכלו לזוז. למה? כי אנשים שנכנסו למחשב פה בארץ השפיעו על המחשבים שנמצאים שם באיראן, שיבשו להם את המערכות. אז פה אתה רואה אדם יושב בסך הכל ליד מחשב ולוחץ על המקלדת. אבל אתה יודע מה הוא עשה שם? איזו מהומה ואוניות נתקעות ואף אחד לא יודע לאיפה לנסוע ויכולים להתנגש אחד בשני. אחרי שגם שם הם ישבו עם המחשב ופה נכנסו למערכות המים בישראל וכמה נזקים, ניסי שמיים ממש שיכלו חס ושלום להרעיל מים על ידי הזרמה של חלור בכמויות, מה שתכננו לעשות. והקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל, אבל צריך לקחת את הדברים האלה כמשלים לממד הרוחני. אנחנו עושים פעולות של תפילין, של ציצית, של זהירות מלשון הרע, מרחילות, של צדקה, חסד, נתינה. נראה לנו רק נתנו צדקה לעני, נתנו לו משהו, עזרה כלשהי. אבל מה עשינו בממד הרוחני של הבריאה? את זה אנחנו לא רואים, אבל יודעים שזה קיים. כדוגמה מוחשית לכך, אפשר לקחת עד כמה העולם רוחני הרבה יותר מכפי שהוא נראה. ספר מלכים ב' פרק ו'. כדאי תמיד לזכור את הסיפור שמופיע שם, כדי להבין עד כמה העולם שאנחנו חיים בו הוא רוחני הרבה יותר מכפי שהוא גשמי. רק אנחנו בעיניים לא יכולים לקלוט את הממד הרוחני, הרי אפילו חיידקים אנחנו לא יכולים לראות בלי מיקרוסקופ, וקרינה גם עם מיקרוסקופ אי אפשר לראות, אבל רואים את התוצאות שלה, כמו בסילומי רנטגן וקרינת לייזר וכדומה. יודעים שזה קיים, אבל מבינים שהעיניים שלנו מוגבלות, לא רואים הכל. כך אנחנו לא רואים את כל המערכות שקיימות בבריאה. כשהמלאך המגיד אמר למרן הבית יוסף שכשהוא צועד, אם הייתה ניתנת רשות לעין לראות, היו רואים כמה גדודי מלאכים שמלווים אותך. מישהו היה רואה את מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו הולך ברחוב, היה רואה יהודי מבוגר, מכובד, צועד, אבל אם לפתע היו מגלים את עיניו, היה רואה את כל מה שמסביב, מכל התורה שלמד, המצוות שהוא עשה. זו מציאות קיימת, רק אנחנו מוגבלים בראייה. ושם במלאכים ב' נקרא כאן את הפסוקים כדי שנראה את הדברים במקורם. ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו למור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. כלומר, שלח את הצבא, שימו שם הערב לצבא ישראל, ותלכדו אותם. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל למור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. הם נחתו שם, כלומר, הציבו שם הערב, והוא נביא, אלישע הנביא, היה עם ראייה רוחנית, מה שאנחנו לא רואים, והזהיר את מלך ישראל. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. זה חזר על עצמו כמה פעמים, שבכל פעם שמלך ארם אומר להציב מערב, במקום שהוא יודע מראש שצבא ישראל אמור לעבור משם, והנה ברגע האחרון הישראלים משנים את התוכניות. ויסער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? מי מרגל כאן? הרי לא ייתכן שבכל פעם הוא יודע בדיוק את כל התוכניות שלנו. יש כאן מרגל בינינו. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. בחדר השינה שלך הוא יודע בדיוק מה אתה אומר. ויאמר, לכו וראו איכוהו, ואשלח ואקחהו. ביוגד לו למור, הנה בדותן. שנה עיר שנקראת דותן, איזה כפר כזה, ושם הוא נמצא. וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. ברגע שהעיר מוקפת ויש אדם בפנים, הם יכולים ללכוד אותו בלי ספק, אז לא היה מסוקים שהוא יכול לברוח. וישכם משרת איש האלוהים לקום, קם בבוקר מוקדם, יצא אולי לקנות לחם וכדומה, המשרת של אלישע הנביא, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב. ויומר נערו אליו, אהה אדוני, איך נעשה? מה אפשר לעשות עכשיו? הוא נבהל מאוד אותו נער. אלישע לא לחוץ, אבל הוא רואה שהנער לחוץ. אלישע רואה בממד הרוחני מה קורה, אבל הנער לא רואה, בחם עליו. ויתפלל אלישע ויומר, השם, פקחנה את עיניו ויראה. הוא לא רואה, הוא עיניו סגורות, הוא לא רואה את המציאות הרוחנית, תאפשר לו לראות. ויפקח השם את עיני הנער, ויר והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. פתאום הוא רואה את השמירה הרוחנית. עכשיו אתה מפחד? עכשיו ודאי רגוע, הוא רואה איזו שמירה יש על אלישע. וירדו אליו, ויתפלל אלישע אל השם ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. כל הצבא האדיר הזה, לפתע הרגישו סנבור כמו עברים, לא רואים שום דבר, לא יודעים איך לזוז. ויאמר אליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי, והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון. ויולך אותם שומרונה. הם עברים כולם, בדמות שהם לא יודעים מי, לא ידעו שזה אלישע, שזה בדיוק האדם שהם מחפשים. הוא אומר להם, מי שאתם מחפשים לא נמצא כאן בעיר. זה היה נכון, הוא כבר לא היה בעיר, כי הוא יצא מהעיר אליהם. ואמר, בוא, אני אראה לכם אותו. באמת, בסוף הוא הראה להם את עצמו. אבל איפה הוא לקח אותם? לשומרון. שומרון זו עיר הבירה, איפה שנמצא שם מלך ישראל עם כל הצבא שלו. ויקב עם שומרון, ויאמר אלישע, השם, פקח את עיני אלה, ויראו, ויפקח השם את עיניהם, ויראו, והנה בתוך שומרון. והם, כעת הם שבועים ביד ישראל. ויאמר מלך ישראל אל אלישע כראותו אותם, האכה אכה אבי, להרוג אותם, אבי זה דרך כבוד לנביא. ויומר לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם, ויוכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. ויכרה להם קרה גדולה, עשה להם סעודה גדולה, ויוכלו וישתו, וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. הבין מלך ארם שלא שווה להתעסק עם ישראל כשאלישע הנביא נמצא שם. מעשה שמופיע בספר מלכים ב' פרק ו' ומעורר אותנו להבין עד כמה הממד הרוחני של הבריאה הוא הרבה יותר אמיתי מהגשמי שאנחנו רואים מסביב. רק הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע הבריאה שפעולה גשמית משפיעה בעוצמות על הממד הרוחני של הבריאה. שזו תכלית הבריאה, שנעמוד בניסיונות, יש חומר, יש יצרים, כשאדם שולט בחומר, מגביר את הרוח על החומר, הולך על פי רצון השם, על פי הדרכת התורה, אז כל המערכות האדירות האלה של הממד הרוחני שבבריאה פועלות לשמור על עם ישראל. אלה דברים שצריכים לזכור אותם תמיד, על אחת כמה וכמה בימים האלה, לאחר שחלה הפוגה עם המשבר הזה של הקורונה, ושומעים שוב שמתחילים לחזור לשגרה, אז יש שגרה שהיא טובה, אבל יש שגרה שצריך להיגמל ממנה. כל אדם יודע מעצמו איזה הרגלים היו לו לפני, שבתקופה הזאת הוא שמר על עצמו יותר, יחזור לשמור על עצמו, לא יפרוץ את הגדרים לחזור למה שהיה. וכך גם התחבורה שהתחילו להפעיל שוב בשבת, צריך לעורר, לפחות שאנחנו נתעורר בעצמנו, ואולי גם נזכה לעורר אותם. כמו שכתוב בפסוק, אל נא אחי תראו, לא לעשות את הרעה הזו, הקדוש ברוך הוא עורר אותנו, נשמור על עצמנו שמורים ומוגנים, ויהי רצון שהשם ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם, ושנזכה יחד לגאולה שלמה, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.